לפני שאנחנו מתחילים את הפרק, אני רוצה לעשות הקדמה קצרה. אני ויקי עד עכשיו היינו מדברים יותר על המקצוע של תכנות בהייטק והפיתוח. היום אנחנו לראשונה הולכים לגעת בעוד מקצועות שונים בהייטק. אתם תכף תכירו את האורח שלנו. וככה אני ויקי יוצאים למסע של באמת להכיר עוד תחומים ומקצועות שונים בהייטק, חוץ לתכנות והפיתוח. ומקווה שתשכילו ותהינו מזה גם. ברוכים הבאים לפודקאסט ההייטק שלנו. כאן תוכלו לגלות כל מה שרציתם לדעת על ההייטק הישראלי. שלום, ערב טוב, מאזינים יקרים, ברוכים הבאים לפרק 5 של הפודקאסט ההייטק שלנו. היום איתנו נמצא חבר של יאקי. איזה אורח. מיוחד מאוד. אז בלי further introduction, אני מעביר מיקרופון ליאקי קודם, שיציג את האורח שלנו, יאקי.
אהלן, אז אנחנו היום עם אלי רבזין. האמת היא שאלי, חוץ מזה שהוא אחד האנשים הכי נחמדים שאני הכרתי בחיים,
איזה שקרן גרוע אתה, אני מת איזה שקרן גרוע אתה.
הוא גם אחד האנשים הכי מקצועיים שאי פעם ראיתי בתחום שלו, באמת אחד האנשים המקצועיים ביותר שפגשתי בתחום שלו, והוא נמצא איתנו פה היום לספר לנו על כל הנושא של UI UX. אז אהלן אלי.
אהלן, איזה כיף להתארח אצלכם.
אהלן, איזה כיף לארח אותך.
כן, אז בוא תספר לנו קצת, בוא תן לנו כמה מילים קצת על מה שאתה עושה וניקח את זה משם.
אני אנסה לתקצר. בגדול אני שנה 20 כבר בעולם העיצוב. התחלתי בגיל 18 כזה, כן, אני זקן, אני עוד שם מת, אבל אל תספרו את זה לאף אחד. אני משלהי ה-18 שלי התחלתי עם עיצוב גרפי. באיזשהו שלב עצרתי את זה, הלכתי ללמוד בבצלאל עיצוב תעשייתי, בדרך הוספתי צילום עם התמחות בצילום טכני, איפשהו סיימתי ללמוד, התחלתי ללמד את כל השלישייה הזאת, נהייתי ראש מגמה לעיצוב אינטראקטיבי, עזבתי את זה, פתחתי בית מיתוג, לאט לאט התחלתי לבזול לכיוון עולם ה-UX-UI, ועם הזמן סגרתי גם את בית המיתוג ובאמת עברתי נטו לתחום הזה. היום אני מנהל UX בסייפטי, שזה חברת סייבר סופר כיפית, סופר מדהימה. גם על הדרך אני מתעסק באומנות רחוב, מודפסת בתלת עם רחפנים וגרפיטי וצילום טבע והייקינג ואבא לידה בת 8.5 ועוד כל מיני דברים.
חי,
איך אתה מספיק את הכל?
שינה זה לחלשים חביבי. זאת התשובה היחידה שאני יכול לתת.
מגניב.
וואו, באמת ניסיון עשיר, אחד העשירים ששמעתי מישהו, באמת.
כן, בנוסף אולי כדאי גם לספר למאזינים, אלי ואני וגם גרמן, גם אתה, בעצם, טוב, אני הכרתי את אלי בעבודה משותפת, שעבדנו ביחד בחברת ווישטריפ, גם גרמן, גם אתה עבדת יחד איתי, אולם בתקופות לא חופפות, אבל בעצם כולנו הגענו משם, אז רק...
אפשר להגיד שהפודקאסט הזה נוצר בזכות ווישטריפ, אם כבר.
בכיף לתת להם קרדיט ומחמאות.
מלא, ומי שבאמת רוצה לראות איזה עבודה מטורפת אלי עשה, יכול לראות את האפליקציה של ווישטריפ כמובן, באמת UI שאין מילים בכלל. אז אלי, בוא נתחיל עם הבייסיקס. למה בכלל UI UX, כאילו מה זה בכלל? בוא נתחיל בכלל מה זה UI UX.
UI UX הם שתי תחומים שנוטים לעורבב אותם, אבל הם מאוד מאוד שונים אחד מהשני, וגם בתוכם יש עוד תתי חלוקות. UI, אני אנסה לעשות קצת סדר ואני מקווה שאני אצליח. UI בגדול זה ה-user interface, זה איך נראות מערכות. זה בעצם איך נראה ממשק שאנשים משתמשים בו. UX זה user experience, וזה מושג מאוד 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 גדול, שמדבר על החל מאיך אדם מתקשר עם מכונה או עם ממשק, דרך החוויה שהוא חווה בתקשורת הזאת, עד כמה זה נוח לו, עד כמה זה טוב לו, עד כמה זה בעצם עומד מאחורי איזה שם קריטריוני וכו' וכו'. אני מקווה ששמתי את זה באיזושהי פרופורציה.
כן, כן, לגמרי, לגמרי. אז אלי, למה בכלל UI UX? מה, או שאפילו בוא נתחיל בכלל, מה זה? מה זה UI, מה זה UX? איפה זה בא לידי ביטוי ביום-יום שלנו? בוא תספר לנו קצת את הבסיס, כדי שמי שזה מושגים חדשים לו, בכלל שיכנס שיבין בכלל מה מדובר.
תראה, אלה שתי עולמות בגדול קשורים אחד בשני, הרבה פעמים מערבבים אותם לתוך עולם אחד, כאשר ה-UI זה User Interface, וה-UX זה User Experience. UI מתעסק בעיקר בנראות של ממשקים, זאת אומרת, איך נראה מה שאנחנו מתנהלים מולו, בין אם זאת אפליקציה לאתר אינטרנט לכספומט שלך. ו-UX זה איך אתה חווה את הנראות הזאת, בואו נגיד בצורה גסה. עכשיו, איזה אינטראקציה קורית בינך לבין מכונה?
אולי תסביר מה זה אומר, איך אתה חווה את זה, כאילו, תסביר לי מה זה אומר חוויה של, של משהו. דוגמה, יש לי איזשהו, אמרת כספומט, מה זה אומר חוויה של כספומט? אני יודע מה זה UI של כספומט, יש שם כפתורים, יש שם זה, אבל מה זה אומר חוויה? בוא תסביר מה זה אומר חוויה.
תשמע, אתה נעמד מול כספומט, ואתה רוצה להוציא כסף, שזה נשמע כמו פעולה פשוטה וכנראה טריוויאלית, אבל מישהו ישב לחשוב איזה מסך הוא יראה לך אחרי איזה מסך, ומה יהיה על המסך הזה כדי להוביל אותך הכי מהר לפעולה שאתה כנראה רוצה לבצע, הוא גם היה צריך לחשוב מה הפעולה הדיפולטיבית שאתה תרצה לבצע בכספומט הזה. בסוגריים, למשוך כסף.
אז בתהליך הזה מעורב גם UI בעצם? מה שתיארת הרי זה יותר UX, נכון? אז מה החלק של UI בתוך הסיפור הזה?
החלק של UI בתוך הסיפור הזה זה באמת איך נראים המסכים של אותו כספומט.
אז זה הדיטלס, אתה אומר.
זה לא רק הדיטלס, זה כאילו איזה צבעים יהיו הכפתורים, והרבה פעמים היה גודל שלהם, כי UX בתפקיד הקלאסי שלו הוא ימליץ, הוא ייתן wire frame, אבל לא מעוצב, ואיש ה-UI ילך לעצב את זה. אז יש איזה סימביוזה כזאת בין התפקידים האלה, ובגלל זה גם הרבה פעמים
זה כמו שבלונה, UX יותר יציג את זה בצורה של שבלונה כזאת, כמו טימפלייט כזה, נכון?
בדיוק, בדיוק.
זה זה, זה בעצם, יש איזה שהם, בוא נגיד, פרדיגמות מסוימים, כאילו, אני מבין, אם אני עכשיו אומרים לי, בוא תעצב לי, בוא תכתוב תוכנה שעושה כספומט, אני אומר, אני שואל כמה שאלות, והנה, יש לך כסף, כאילו. יש כאילו, בוא נגיד, איך אתה מחליט לעשות את הסדר של הפעולות, כאילו, לפי מה, זה מבוסס על מחקרים, איך אתה יודע כאילו בעצם מה הסדר של, אתה אומר שיש, שאנחנו רוצים להגיע לזה הכי מהר, לפעולה, או רמת הפעולה הדיפולטיבית, בעצם מה הצורה שה-UX הזה נבנה, מה הצורה שאתה מגיע, אתה יודע להחליט בעצם מה הסדר של הדברים שצריכים להתרחש, או מה, או, אתה מבין את השאלה שלי?
כן, 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 אני מבין את השאלה, אני פשוט מנסה לחשוב איך לענות לך זה הכי נכון במבט על. כי כל מקרה הוא יחסית לגופו, אבל מה שמקביל לכולם זה הצורך במחקר משתמשים, ברמה כזאת או אחרת. וגם מחקר משתמשים, ואני גם אגיד שהגדרה של מטרות זה חלק לא קטן, מתוך התהליך הזה, כאשר אתה יודע מה המטרה שאתה רוצה, ואתה יכול לחקור אותה מול משתמשים או פוטנציאלים, או שהם כבר משתמשים במוצר דומה, אתה יכול להבין בערך את אפיון החוויה.
זה בעצם גם עונה לשאלה למה זה חשוב? למה כל הנושא הזה חשוב בעצם? של UX ו-UI?
אתם יודעים, הלכתי לעשות קצת שיעורי בית לקראת הפודקאסט, ואני אולי קצת מקדים את המאוחר, אבל אם כבר העלית את הנושא הזה, אז מצאתי כתבה על עיצוב UX גרוע. זה תחום שמאוד עניין אותי גם להתחפר בתוכו בגלל הפודקאסט, ולכתבה הזאת קוראים לא פחות ולא יותר, אגב היא אמיתית, How Bad UX Killed Jenny.
מה זה אומר?
וזה באופן מפתיע, מילולי לחלוטין, למעט השם ג'ני שהוא שם בדוי, היו הייתה ילדונת, שהייתה באונקולוגיה בארצות הברית, ונכנסה לשם מערכת חדשה שהאחיות השתמשו בה, מערכת ממוחשבת, של ניהול בעצם פציינטים. עכשיו, היו 3 אחיות על הילדה הזאת, והם כולם היו מעל 10 שנות ניסיון, והם היו צריכות גם לדווח לתוך המערכת, וגם לקרוא מהמערכת בעצם איך להתנהל מול הילדונת, וספציפית במקרה שלה, הכימו שהיא קיבלה, גרמה לה להתייבשות, והיא הייתה צריכה לקבל עירוי בצורה מאוד מאוד קבועה, וההודעה על זה, הייתה לא מספיק ברורה, היא הייתה במערכת, היא הייתה ב-UI, אבל האחיות פספסו אותה, בגלל הסיבוכיות של המערכת, ובגלל עוד כמה דברים, ומה שנקרא בצער רב וביגון עמוק, הילדה לא ממש שרדה את עיצוב ה-UI הזה. זאת אומרת, היא באמת מתה, כי הם לא הביאו לה בזמן עירוי. והיא מתה נטו בגלל עיצוב. שתבינו כמה כוח יש לדבר הזה, וזה המקרה הכי קיצוני שמצאתי. אבל קל לדבר מתוך מקרים קיצוניים, כדי להשליך אותם על דברים יותר יומיומיים או פשוטים, של להסתבך בניווט בכביש, לעשות 5 פרסות סתם, וכל מיני דברים כאלה, תמיד אפשר לגזור משם.
אני מנסה עדיין להבין, בוא נגיד, האם התפקיד של UX זה פשוט מאוד לקחת את ההרגלים שלנו ולאפיין אותם, או שיש פה גם איזשהו מבט מעבר לזה? האם בוא נגיד, האם עכשיו הבאת דוגמה של, הבאת פה שתי דוגמאות, הבאת דוגמה של ילדה שבבית חולים, ואולי היה צריך להיות שם דברים מעבבים יותר, או לא יודע מה, והיה כאילו סתם איזשהו הודעה יפה כזאת בצד, לא יודע בדיוק מה היה מקרה שם. האם, אז, או שהבאת את המקרה של ניווט, האם בעצם אתה מעצב UX יודע שכדי שבן אדם ינווט בכביש, הוא צריך שיהיה לו איזה שהם דברים מסוימים בתוך ה-UI, וזה בעצם מה שהוא בא להראות לנו, או שה-UX בא ללמד אותנו איך לקרוא UI בצורה נכונה יותר, או משהו כזה, או שאולי זה שתיהם.
כן וכן, זה בדיוק מה שבאתי להגיד לך. התחום הזה הוא מאוד היסטורי, זאת אומרת הוא נראה מאוד חדש, אבל יש לו היסטוריה מאוד ארוכה, וכשאני אומר ארוכה, אני אנסה ככה לעבור על זה במהירות, כי הכנתי את זה בראש וחבל לי שלא. בגדול, מדברים על זה שלכל תורת הפנג שווי, שאנחנו מדברים על 4,000 לפני הספירה כזה, יש את הבסיס למה שהיום אנחנו משתמשים בו בעיצוב ממשק, כזה. והסיבה היא שפנג שווי מדבר מאוד על ייעול של מרחב, לטובת האנשים שגרים בו, ואז ביוון העתיקה, ב-500 לפני הספירה, כבר יש דיבור על ארגונומיה, של איך בן אדם שהולך לנתח מישהו, ישים את הכלים בעצם על השולחן, כדי שיהיה לו יותר נוח, וכולי וכולי, ואני לא אלאה אתכם בכל שאר ההתפתחויות ההיסטוריות, אבל בגדול יש דברים שיודעים שיהיו נוחים בתוך ממשק, בין אם הוא פיזי לבין אם הוא מסך, ויש בעיות חדשות שאנחנו צריכים להתמודד איתם. עכשיו,
אתה
אני יודע...
אתה אומר ש-UX זה דבר בעצם הרבה לפני שאנחנו בכלל, לפני מחשוב בוא נגיד, בסדר?
הרבה לפני מחשוב.
פתרון של בעיות UX במחשוב זה כאילו, זה הגרסה המתקדמת של UX, אבל בעצם הבעיה של UX יכל גם להיות, בוא נגיד, אם היינו חיים לפני 100 שנה, אז היינו עושים UX לאוטובוס, כאילו, או כאילו, איך...
בדיוק.
איך, בדיוק
זה.
מתי הבינו שיש חשיבות, ל-UX? באיזה שלב? האם זה סטיב ג'ובס הראשון שעם האייפון שלו הגין ש...
לא, ככה, קצת סדר. המושג UX קבע אותו דונלד נורמן ב-1995, את השם User Experience. לפניו, בשנות ה-70, זירוקס מפתחים את הגוי, Graphical User Interface הראשון, שעליו אפל בעצם מבססים את כל מה שהם הוציאו. כל הנושא הזה של שימוש באכבר ואייקונים ודרג אנד דרופ וכל זה, זה של זירוקס. ממחשב אחד ספציפי שהם עשו, פשוט לא היה מיועד לבתים פרטיים, אפל עשו לו קופי פייסט ויעדו אותו לבתים פרטיים, ואופ, יש לנו ממשק, ואחרי זה Windows לקחו אותו וכו וכו וכו. אז סטיב ג'ובס, יש טיפה היסטוריה לפניו, אבל תבינו שכל הדבר הזה של user experience, אני אנסה לחבר אותו לעולם שכולם מכירים, שנקרא ארגונומיה. וארגונומיה באמת קיימת כמה אלפי שנים, כל השיחה הזאת של איך יהיה לי נוח לתקשר עם כלים. ואני בכוונה אומר כלים, כי זה יכול להיות פטיש, זה יכול להיות כפתור של שיגור טיל מצוללת גרעינית, ואז זה יכול להיות גם מסך. וכל הדברים האלה הם באמת חופפים, כי אם גודל מסוים של כפתור לא יהיה לי נוח ללחוץ עליו פיזית, כנראה שגם לא יהיה לי נוח ללחוץ עליו על מסך. אז המינימליות לגודל כפתור נוח נקבעה איפשהו, לא יודע, בשנות ה-40 או ה-50, והיא ממשיכה עד היום.
וזה משהו
ובגלל ש... ובגלל זה איזשהו מעבר חלק.
בתוך, כשאתה בא לעשות עיצוב UX, אתה אומר, רגע, זה הגודל המינימלי, או שזה הגודל הנכון עבור הכפתור הזה. הגודל הזה הוא קבוע, הגודל הזה משתנה לפי מה הפונקציונליות של הכפתור?
אם אתה רוצה להדגיש משהו, אתה תמיד מוזמן לחרוג כלפי מעלה מהגודל הזה, ומצד שני, ופה כבר מתחילות הכוכביות המעניינות, אם אתה יודע שקהל היעד שלך הוא ילדים, אתה יכול להרשות לעצמך לעשות כפתור קטן יותר.
כן, פשוט
מתורגלים. אם הקהל יד שלך זה נשיא, והכפתור שמדבר בו זה טיל גרעיני, שיוצא, אז מה אתה עושה?
אתה צריך לעשות אותו בהתאם.
אני פתאום קולט שכאילו שבעצם, באמת, אני קולט לפי מה שאנחנו מדברים עכשיו, בעצם אימוג'י, זה פשוט UX טוב בשביל לבטא דברים. בעצם, בוא נגיד, זה כאילו ממש ביטוי טוב ל-UX שממש ממש תפס בצורה ממש רחבה, כנראה UX ממש ממש טוב.
אני לא יודע אם אני יכול להגדיר אמוג'י ספציפית כ-UX, כי אמוג'י זה רגרסיה קשה בהתפתחות הלשונאית שלנו, וזה חזרה לכתבי חרטומים מצריים שהיו מייצגים בציור אחד, משפט מאוד ארוך. אגב, זה עובד. בואו, כן, אני לא אגיד לכם שזה לא עובד.
אני רוב היום מדבר באמוג'ס.
זה בסדר.
לא מזמן הבנתי את זה.
זה בסדר, אני איתך. יש לי אומנות רחוב שהיא מתבססת על האמוג'י הראשון שנוצר, אגב, זה לב. למען הסיפור.
מתי האמוג'י הראשון נוצר?
וואו, אל תתפוסתי, זה ב-90 ומשהו, ביפן, בחברת טלפוניה, הם קיבלו שם משימה לעשות מעין אפשרות תקשורת בסמלים, והם התחילו מהלב. זה הקוריוז.
זה לא הלב האדום שאתה מכיר בוואטסאפ, זה בטח לב שחור כזה.
לא, הם כן היו צבעוניים, אבל הם היו 16-16 פיקסל, ובלב הזה שהם ציור ספציפית, אז יש לו עוד פיקסל למטה, אז כאילו די ריקוגנייזבל יחסית לעובדה שזה הוא.
אלה, תגיד לי בבקשה, איך אתה חושב מי הבן אדם שמתאים לו להיות UX, מומחה UX, UI, מה התכונות שלו, שבדרך כלל נגיד אנחנו מדברים על התכנות, זה אולי אפשר להגיד שמישהו עם כישורים מתמטיים מסוימים, או מישהו שאוהב לפתור חידות, כן, אז זה פוטנציאל להיות מתכנת. אז מה בשביל, כאילו, איך הוא נראה הדמות של UX engineer? טוב.
השומעים שלנו לא רואים את החיוך שלי בזמן שאתה שואל את זה, אבל דעו לכם שאני מחייך מאוד, והסיבה שאני מחייך זה כי כל תשובה, אני כבר שם לב לאיזה פאטרן, אבל זאת האמת, כל תשובה שאני נותן לכם היא כאילו יש בה לפחות 2 או 3 תשובות מקבילות.
זה רק מדגיש עד כמה אתה בכיר בתחום הזה, ועד כמה אתה
מבין. לא, זה רק מדגיש עד כמה התחום הזה הוא מתוסבך, והוא לאנשים לא יקלל. אבל כן, למה אני גם פה מכניס סיבוך? UX הוא תחום שאם באמת צוללים לתוכו, אז מגלים שיש לו תתי מקצועות, בחברות באמת גדולות, הם באמת חתוכים בצורה מאוד מאוד ברורה, בין אנשים שמתעסקים באפיון, לבין אנשים שמתעסקים באינטראקציה, ובכלל כל הניצוח על הנושא הזה של חוויה. ולכן התשובה הזאת היא מאוד 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 רחבה, כי באמת מגיעים לתחום הזה, או ממקצועות העיצוב, שזה מגניב וזה בסדר, וגם הרבה פעמים תהיה נטייה לגעת יותר ב-UI, בתוך העולם הזה של UX, וגם מגיעים מפסיכולוגיה בכלל, יש לא מעט אנשים שיש להם תואר ראשון או תואר שני בפסיכולוגיה, שהלכו ל-UX, והם עובדים באפיון.
נשמע כמו שיש פה חלק מאוד גדול של, חלק גדול מאוד שהוא מחקרי בכלל, נכון?
הוא עצום, הוא עצום, הוא לא גדול מאוד, הוא עצום, כי הרבה, מבחינת, שוב, מתודולוגיה נכונה, הרבה לפני שאתה בכלל פותח איזושהי תוכנת עיצוב, אתה אחרי הרבה זמן ועבודה, אתה רק תצייר דברים על דף, או באיזושהי תוכנת wireframing כזאת או אחרת, שזה pretty much the same, ורק הרבה 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 אחרי אתה תשב לעצב איך זה נראה, ואיך זה מתנהג, ואם זה קופץ או לא קופץ. אז כל החלק המחקרי הזה, יש סיכוי גבוה שיעשה אותו מאפיין, והמאפיין הזה בכלל הגיע מפסיכולוגיה או מאדריכלות, למען העניין. אז להגיד לך שאני אוכל כמו בפיתוח, ואולי גם שם אני חוטא בתשובה, כן? אבל איכשהו, בגלל שאני לא עושה את זה, זה טוב, קל לי לדמיין שלמפתחים יש מכנה משותף יותר מבוסס מאשר לאנשי UX. בניגוד לפיתוח, UX'ים הם יותר מדי רחבים. אם אנחנו, מצד שני, אם אנחנו מדברים על מה שמגדירים אותו כ-UX UI, שזה יותר רווח בחברות קטנות יותר, זה כנראה מישהו שיגיע או נגע חזק בתחום העיצוב, אבל יש לו גם חשיבה מאוד אנליטית.
איך אתה בודק כזה בן אדם? איזה חידות אתה שואל אותו ברעיונות עבודה, נגיד, או איזה דברים? איך אתה מגלה עד כמה הוא טוב ב-UX?
השאלות שתמיד מעניינות אותי, וזה גם תמיד עושה טוב למוצרים ולרעיונות עבודה, זה להסביר מה עמד מאחורי בחירות. למה? הכל מתחיל ונגמר בלמה, כי גם אם הוא רק יתעסק באפיון, וגם אם הוא יתעסק בתהליכים יותר מורכבים של UX, וגם אם הוא יתעסק גם ב-UX וגם ב-UI, הוא תמיד יצטרך להבין על בסיס מה, או מה זה להבין? להבין ולהסביר למראיין שיושב מולו, על בסיס מה התקבלו החלטות כאלה ואחרות. ואני שולף את זה ראשון, כי המאפיין הזה יהיה תקף גם לשלב שמסתכלים יחד עם הבן אדם על הפורטפוליו שלו, של מה הוא עשה עד עכשיו, וזה יהיה תקף גם לכל סוג של מטלת בית או משרד באמצע רעיון שהוא יעשה, לכולם זה יהיה למה בחרת את הבחירה הזאת, או למה הצבת את מה שהצבת במקום שהצבת, או למה המסך הזה הוא לפני המסך הזה, או למה הכפתור הזה גדול כל כך, ולמה האוזניים שלך גדולות כל כך, זה כדי לשמוע.
ואני מאמין שאין תשובה נכונה, נכון? זה יותר לראות איך בן אדם מסביר את ה...
יש דברים מסוימים שיש להם תשובות נכונות, כי יש מתודולוגיות שנבדקו במחקרים מפה ועד לדעה חדשה, ויש דברים שהם חדשים. אם, שוב, אני חוזר אותם דוגמאות, אבל קל לי להסביר איתם. אם אני אשאל אותו למה הוא שם כפתור בגודל מסוים, אז כדאי שהוא יענה שזה על בסיס, לא יודע מה, הגיידליינס של אפל, או בסיס הגיידליינס של גוגל, לדיזיין שלהם, או שהוא בכלל התבסס איזשהו מחקר ארגונומי, ואמר, זה הגודל שאני, המינימלי שאני חייב. מצד שני, אם זאת תהיה מערכת שהוא ייצב שהיא חדשה לחלוטין, והיא מתעסקת באיזה augmented reality, שאין שום מחקר שיש לו תוצאה ברורה לגבי למה לשים את מה שהוא שם במקום שהוא שם, כדאי שיהיה לו הסבר טוב שהוא ביסס את זה כנראה על בדיקות שלו, או על שאלה של יוזרים, או על בדיקות מול יוזרים וכו' וכו'. אז התשובה הארוכה שלי תמיד יכולה להסתכם בלמה לעזאזל עשית את מה שעשית.
מתי שאתה בא לעצב UX, כן, מתי שאתה בא לאפיין UX, בסופו של דבר יש דבר כזה שנקרא UX שהוא מאופיין בצורה טובה ובצורה פחות טובה. יכול להיות שאתה יוצר user experience שהוא גרוע?
מה שמדהים ב-UX זה שהשיפוט האמיתי שלו יכול, ואני בכוונה קופץ קצת קדימה, אבל השיפוט האמיתי שלו הוא בכלל לא על ידי האנשים שאני מדבר עליהם, הוא על ידי היוזרים. זאת אומרת, UX גרוע, יהיה לך פשוט לא נוח לשימוש. ואני בטוח שפגשת אפליקציה כזאת או אחרת, שוואלה, לא היה לך כיף לעשות את מה שבאת לעשות בה. אני לא יודע, בין אם זה להקליט שיחה, לבין אם זה, לא יודע מה, לעשות העברה בנקאית. היה לך מסובך, היית צריך לעשות פעולות, שאמרת, רגע, אבל למה אתם מבקשים ממני את זה? זה UX גרוע.
אז UX... איך אתה, כשאתה מגיע עכשיו למערכת, איך אתה מאפיין את ה... איך אתה מאפיין את ה-UX? בעצם אתה מגיע למערכת חדשה, ככל נראה אין יוזרים, איך אתה בא ואתה יודע האם עכשיו אני שם כפתור גדול או שאני שם כפתור קטן?
אתה צריך להבין מי הקהל יד, איזה רמות ידע טכנולוגיות שיש לו, איזה מכשירים הולכים להיות בשימוש, להסתכל על best practices מהעולמות שאתה מסתובב סביבם, להסתכל על מתחרים אם יש, ועוד ועוד ועוד. אתה מבין, זה תחום כל כך רחב שמקיף כל כך הרבה, שמאוד קשה לתת לי תשובה חד משמעית על אתה יודע, איך אתה ניגש לפרויקט. כי פרויקט שהוא UX להתקנה של תוכנה, על Windows, יהיה מאוד שונה מ-UX לאפליקציה לגיל הזהב, שאמורה להודיע על מקרה חירום.
אלי, תגיד, מה לדעתך הדוגמה בולטת של UX טוב? אולי אפילו משהו שנתן לך אישית השראה?
אני לא יודע אם זה נתן לי השראה, אני מודה מה שאני הולך להגיד, אבל אני בכוונה חשבתי על משהו שכולם יכירו. אני חושב שמעטים האנשים שלא מכירים אפליקציה הקטנה שנקראת Waze. והם עשו redesign לאינטרפייס שלהם באיזשהו שלב, לפני איזה שנה ומשהו, שנתיים אני לא יודע. ואחד הדברים הבולטים שהם עשו, ואני לא יודע כמה אנשים שלא בוהים כל היום ב-UI ו-UX שמו לב, זה שהם העבירו את אישור המצב שיש איזשהו מפגע או שוטר מהחלק העליון של המסך לחלק התחתון של המסך. זאת אומרת, אם אתה רואה שאכן יש משטרה, אתה נותן אישור אז פעם זה היה למעלה, והיית צריך ללכת עם האצבע שלך עד לחלק הזה, כדי שזה ייעלם, ולתת כזה V, להגיד אוקיי, זה נכון, עדיין יש שם שוטר, וכשאתה הולך עם האצבע שלך לכיוון המסך, והאוטו קופץ על כביש משובש, יש סיכון מאוד גבוה שהיית לוחץ על חתיכה לא קטנה מהמסך, כי היד שלך כבר נמצאת בסמיכות אליו. והם העבירו את זה למטה, ואני לא אומר שמכוניות קופצות פחות מאז, אבל האצבע שלך מרחפת מעל הרבה פחות מסך בזמן שאתה עושה את זה. הרבה יותר קל לך לדייק, ואם אתה לא מדייק, יש לך פחות מקום לטעות בו, ולהציק לתוכנה ולעצמך בעצם. אז זאת חוויית משתמש מופלאה מבחינתי. עכשיו, לא נעשה פה איזה משהו כביר, בסך הכל העבירו משהו מחלק אחד של התוכנה לחלק אחר, אבל השינוי הוא דרסטי של טעויות.
מעניין. דוגמה מעניינת, לא חשבתי על זה. יכול להיות שזה דווקא טוב שלא חשבתי על זה, כי זה כל כך טבעי, ואיך ש...
תשמע, אמר מעצב תעשייתי דגול, שעיצוב טוב, הוא עיצוב שלא רואים אותו. בדיוק. אז אם אכן לא שמת לב למעבר הזה, אז הם עשו את זה טוב, והם עשו את זה נכון. ואנשים שבוהים בכל הדברים האלה, אז איך אחרי זה יכולו לספר לך, תשמע, הם גאונים, הם הזיזו את הכפתור, כזה.
וזה סוג דבר שמה, שבוא נגיד, לפני שהם עשו כזה סוג שינוי, הם עשו איזשהו מחקר, כמה, איפה בדיוק האנשים לוחצים בזמן ש... איפה בדיוק היו לחיצות בזמן הנהיגה, ולפי זה אמרו, רגע, 70% מהאנשים לחצו במקום הלא נכון, קיבלו מלא... איבנטים כאלה של לחיצות במקום הלא נכון, הם הסיקו שכנראה שהמיקום של הדבר הזה הוא לא נכון, זה כאילו מתקשר לכל החלק המחקרי שדיברנו מקודם, שיש פה המון המון, יש פה המון המון, כן, מחקר, קיצור, מחקר ממש לראות את ההתנהגות, מה ההתנהגות הטבעית ולהסיק מסקנות לפי זה.
תשמע, אני מסתכל על אני ערב תחום אחר, ואני אחזיר אותנו ל-UX, כי הוא מאוד קשור לנושא הזה של מחקר, ומחקר אחרי שמשהו התבצע. יצא לי לעצב דירה לעצמי, ורק אחרי שסיימתי לעצב אותה, הבנתי כמה מסובך בעצם מעצבי פנים, כי הם צריכים לנחש איך יהיה נוח לאנשים להשתמש, ולעצב בהתאם לחלומות שלהם, ואז אחרי זה אנשים האלה נכנסים לדירה, ומתחילים באמת להשתמש בכל הריהוט, ובכל האפליינסס שנמצאים שם, ומשתמשים בזה שונה לגמרי, ממה שעשו, או מה שתכננו לפחות, והולכים בדרכים שהם כנראה לא בהכרח תכננו, ואז בעולם יוטופיה היה אפשר לעשות איטרציה, על בסיס השימוש הזה, כדי להתאים באמת את הדירה לצרכים. זאת אומרת, אני פעם חשבתי שיהיה לי מאוד נוח לחתוך ירקות באיזשהו אזור של האי, ואז גיליתי שזה ממש מחריד ונוראי, ואף אחד לא ניגש לפינה הזאת, וחותכים במקום אחר לגמרי, וכנראה ששם בכלל היה צריך לשים קיור. עכשיו, בניגוד לעיצוב פנים, שאנשים קצת יותר סובך להזיז מחדש את כל המטבח, אז UX זה דבר מאוד חי. כמובן, בעולמות... יוטופיים ונכונים, זה משהו מאוד איטרטיבי ומאוד חי, כמו Waze, כמו כל דבר בעצם במרחב הדיגיטלי, שאחרי שנעשה המחקר הראשוני הזה שדיברנו מכל הקהלי יעד ומחקרי משתמשים ובלה בלה 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 בלה, אז התוכנה rolled out, ואז אומרים, אוקיי, בוא נבדוק בעצם כמה זה באמת נוח, כי תיארנו לעצמם שזה יהיה נוח, אבל זה לא באמת אומר שאנשים הולכים להשתמש בזה כמו שציפינו. ואז הם מתחילים שוב בדיקות, ואז אומרים, אוקיי, פה טעינו, היינו צריכים בכלל לשים את זה למטה, ואז עוד איתרציה, ואז עוד בדיקות וכו' וכו' וכו'.
האמת היא שזה נראה לי דבר שמאוד מאפיין בכלל את כל עולם התוכנה, תוכנה זה כאילו משהו נורא דינמי, לעומת...
תלוי איך כותבים יאקי, לפעמים כותבים קוד שהוא לנצח.
לפעמים כותבים קוד,
דירה יותר קל לשנות מאשר קוד לפעמים, אתה יודע.
זה נכון, זה נכון. אני תמיד חשבתי ש... אני תמיד חשבתי שיש לי דעה לכל UI, הייתי מסתכל על UI, אומר, ה-UI הזה הוא UI טוב, הוא UI פחות טוב וזה, ופתאום אתה בא ואתה מסביר לי איך Waze הזיזו את ה... הזיזו איזשהו view מלמעלה ללמטה, ואני כזה אומר לעצמי כאילו, טוב, כנראה שאתה לא מבין שום דבר ב-UI באמת, סוג של פרדוקס כזה, נראה לי שכולם מרגישים שהם מבינים ב-UI, כשבאמת... בטח זה גם סוג של התמודדות בשביל מי שהתפקיד שלו בעצם להפיין UI ו-UX.
תשמע, אתה נוגע פה בנקודה מאוד רגישה, בעיקר למעצבים. מאפיינים פחות חווים את הקושי הזה, כי הם בסופו של דבר מגישים משהו שהוא הרבה יותר, בוא נקרא לזה אנליטי. קשה להתווכח עם קווים על נייר, אבל כשמערבים גם את הנושא של UI בתוך UX, ואז הולכים לתפקיד הסופר משולב הזה, אז ליבי יוצא אל כל המעצבים המתחילים, ואני אסביר למה, כי אתה נגעת פה באיזה נקודה רגישה. זה בדיוק הנושא הזה של כל אחד, בניגוד נגיד לרפואת לב, ששם אתה אומר, אוקיי, הרופא שהולך לנתח אותי, כבר בחרתי אותו, הוא יודע מה הוא עושה, אני לא אספר מאיזה זווית לחתוך, בניגוד לזה, יש לכל אחד פיל שהוא חווה כשהוא רואה עיצוב, ויש לו אוטומטית גם דעה, זה טוב לו, זה לא טוב לו, זה כבר דעה מאוד אישית, אני אוהב צבע כחול, אני לא אוהב צבע כחול, אני אוהב כפתורים עם פינות מעוגלות או לא, והרבה פעמים זה משפיע על שיפוט והחלטות שמתקבלות בנושא של UI וגם לפעמים UX, ומעצבים מתחילים, פשוט שופטים את העבודה שלהם, אולי אפילו לפעמים גם לא מתחילים, על בסיס, אני אגיד את זה בצורה לא נעימה, גחמות אישיות של ההנהלה, ולא בהכרח על בסיס אותם קריטריונים שאמרתי לך של למה זה נעשה, או למה הפינות מעוגלות מול פינות ישרות, אגב יש לזה תשובות, כמו לגרום להרגשה שהתוכנה ידידותית יותר. יכול להיות, אותו כפתור עם פינות מעוגלות מול פינות מרובעות, הוא כנראה התפרש רמה פסיכולוגית ככפתור נעים יותר. אז יש לזה כל מיני תשובות, אבל אנשים יכולים להגיד, אני לא אוהב פינות מעוגלות, אבל האפליקציה שלך מיועדת לילדים, או מיועדת לאנשים שמפחדים מטכנולוגיה, ואתה רוצה להקל עליהם, אני לא אוהב. אז כן, נוצר איזשהו פרדוקס שכולם מבינים בעיצוב, או לפחות מרגישים בבטן שלהם שהם מבינים, ואז מתחילים לשפוט עיצוב על בסיס זה, במקום על בסיס קהל היעד שלו זה מיועד. קצת דופקים את עצמם. מה שאני בא להגיד במילים ארוכות, אני אקצר, זה שמי שיושב ומקבל החלטות על עיצוב ושומע את הפודקאסט הזה, תבחרו טוב את המעצב שלכם ותקשיבו לו. אל תקשיבו לעצמכם, אתם לא הקהל יעד.
בהקשר למה שדיברת האלה, לגבי כל אחד שהוא לכאורה חושב שהוא מבין בתחום של UX ו-UI, אתה חושב שלדעתך אנשים הולכים, אני לא יודע את האמת, אני לא יודע את הסטטיסטיקה, אבל התחושה שלפעמים נראה המסלול של פיתוח הוא יותר בטוח מבחינת גם חיפוש עבודה ומבחינת אולי הלימודים והסדר שלהם ומה צריך ללמוד, האם אתה חושב שזה הסיבה שאנשים פחות נוטים ללכת מלכתחיל או לחשוב על המקצוע הזה כמקצוע שלהם לעתיד, עוד כשהם מסיימים את הצבא, או אפילו מיד אחרי בית ספר, כי הוא כרגע עדיין היום הוא קצת מעורפל בגדר מה אתה צריך לדעת כמישהו שהוא בא מבחוץ, מה הידע המקדים שאתה צריך. דיברת אמנם על פסיכולוגיה, ואנשים שבאים מתחומים אחרים, אבל אני מדבר על אותו בחור שכרגע אין לו ניסיון קודם בשום דבר, והוא חושב והוא בוחר, ונגיד הוא עומד מול הבחירה ללכת לפיתוח, או ל-UX, מה יש לך להגיד לו בעצם?
תראה, UX הוא תחום מאוד 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 פרוץ, לטוב ולרע. למה אני מתכוון פרוץ? עדיין אין מספיק סטנדרטים של השכלה בתחום הזה. עכשיו, שלא יתפסו אותי במילה המוסדות האקדמיים, כי יש לנו אפילו תואר שני כבר בארץ וגם לא במקום אחד, בתקשורת אדם מחשב. אז כן. זה קיים, ועד כמה שאני יודע, יש גם תקשורת אינטראקטיבית וכו'. זאת אומרת, זה קיים, זה ישנו. ומהצד השני, בגלל שזה תחום יחסית חדש, והוא כן קוסם ללא מעט מעצבים, וגם לא מעט אנשים שבאים בלי רקע עיצובי, כי הוא פשוט נשמע מגניב, יש המון 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 מקומות ברמות כאלה ואחרות שאומרות, אני אלמד אותך להיות איש UX. לכן, אם אתה מרגיש, שוב, אני מתייחס לאותו בן אדם שבא לבחור, אם אתה מרגיש שמספיק נעים לך בסביבת פיתוח, נגיד, ושורות קוד כן מדברות אליך, זה לגמרי יהיה מקום יותר בטוח ללכת אליו ברמה התעסוקתית.
זאת אומרת, קשה יותר למצוא עבודה בתור איש UX, מאשר איש פיתוח, אתה אומר.
אני חושב שיש פחות היצע בגלל ההצפה של השוק.
לא, של איש UX.
אתה צריך
אופי... מפתחים דווקא, אני חושב שיש היצע, אפילו בקורונה, יש יותר.
של משרות.
משרות UX, כן.
משרות
UX. משרות UX, יש פחות. תראה, על כל איש UX, אני לא רוצה לזלזל או חליל לפגוע, כי זה לא מבנה סטנדרטי של חברה, מה שאני איך להגיד, אבל יש לא מעט חברות, אני חושב שאולי אפילו הרוב, שבערך על כל איש UX או UI יש בערך 10 מפתחים, שצריכים באמת לקודד את מה שהוא יצר. יש כמובן חברות שבאות לתת שירותי UX, ואז יש להם 10 אנשי UX על כל מפתח, אבל גם בעבודה הנוכחית, גם בקודמת, וגם לא, בלא מעט מקומות שאני מכיר, יש יוש UX אחד,
אתה חושב שהיחס הזה הוא שגוי? אתה חושב שבאמת צריך יותר...
לא.
באמת שהיחס אולי... או שהוא יחס הגיוני. זה הגיוני שיש איש UX אחד או שתיים, והם עושים את כל ה-UX, אולי יש מקום לשים יותר... אני ראיתי לא פעם שפשוט מפתחים, מחליטים על... על עיצוב או משהו כזה, לא פעם
הייתי דברים
כאלו, מפתח אומר, בסדר, אני אשים את הכפתור הזה שם. ראיתי דברים כאלו.
כואב אני את כאבך ואת כאב כולנו כשמפתחים, no offense to no one כמובן, מחליטים או נאלצים לפעמים לעצב, אבל אני לא חושב שיש בעיה מהותית עם היחס הזה, כי... אתה צריך, נגיד, שתי צוותי פיתוח כדי לפתח לאנדרואיד ול-iOS, אורך עבודה הקודמת שבה עבדנו, וזה נכון וזה הגיוני, אבל אתה לא צריך שתי אנשי UX כדי לטפל בשתי הפלטפורמות האלה, אתה צריך בן אדם שידע מה ההבדלים ואיך להתייחס לכל אחת מה best practices שלה, אבל אתה יכול לטפל as one person בשניהם. אז אוטומטית כאילו יש לך בן אדם אחד שמייצר לשתי צוותים.
אמרת אנדרואיד ו-iOS, הגיוני שיכול להיות הבדלים ב-UX בין שתי פלטפורמות?
אולי ב-UI. אולי ב-UI.
באנדרואיד?
לא, גם ב-UX.
זאת אומרת, באנדרואיד אולי נותן לי איזושהי פונקציונליות שונה, ולכן אני גם, הסדר של הפעולות שהיוזר יבצע יהיה שונה. זה משהו שהגיוני?
וואו, 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 כמה כן, כמה התשובה תהיה חדה של כן, וזה מאוד פשוט למה. עד לא מזמן, עכשיו זה קצת התעורר, אבל עדיין לא, עד לא מזמן לאייפון היה כפתור אחד בתחתית המסך שלו, בזמן של האנדרואיד 3. בבקשה, ומי פה תשליחו את זה על כל פעולת UX, של back ו-forward ולעבור בין אפליקציות וכו' וכו' וכו', ההתנהלות היא שונה לחלוטין.
אבל הפלטפורמות האלה היום הן מנסות להיות דומות לך בשנייה, לא? הם הורידו את הכפתורים, שניהם.
בדיוק, בגלל שהורידו את הכפתורים אז זה נקרא אין דורא.
זה עיקל, זה עיקל על העבודה.
אבל עדיין יש ביניהם את השוני שלהם ולכל אחד יש את השיגעונות שלה.
אבל זה, רגע, אז זה שהבק בטן כאילו שונה, בוא נגיד, בין אנדרואיד ל-iOS, זה גם יכול להשליך על הכפתור שאומר, תתחיל לנווט, או על הכפתור שאומר משהו אחר, זה אחד...
בגדול כן, בגדול כן, כי בזמן שבאנדרואיד, נגיד, הבק בטן שלך הוא בוודאות יישב בחלק התחתון, אז אתה לא חייב לשים אותו בתוך העיצוב של הממשק, בתוך האפליקציה, מנגד לזה, ב-iOS אתה חייב לשים אותו, וגם יש best practice איפה לשים אותו. עכשיו, נגיד, ואתה צריך לשים אותו בפינה הימנית עליונה, אז אתה לא יכול להשתמש בפינה הזאת לצרכים שלך. בזמן שבאנדרואיד אתה כן, ויש סיכוי שבאיזשהו מקרה זה יהיה אופטימלי. אז פתאום נוצר לך מצב שאופטימלי לך במערכת הפעלה אחת לשים כפתור במקום A, ובמערכת הפעלה השנייה אתה לא יכול לשים אותו שם, למרות שהוא אופטימלי, אז אתה נאלץ לחשוב. ואז אתה אומר, רגע, אני אתאים את מערכת A ל-B בגלל האילוצים של B, או שאני אעשה בשניהם שונה. ומפה מתחיל תהליך מחשבתי ארוך שכמה פודקאסטים לא יספיקו להבין את השגעה
שם. שבכמה מילים, איך אתה היית פותר כזה סוג בעיה? מה, תגיד לזה כמה נקודות שהיית חושב עליהן?
אני כן חושב שזה נכון לשאוף לאחידות, כי יוזרים עוברים בין מערכת למערכת, וזה בהסתכלות ב-high level. ואני לא רוצה להכשיל משתמשים שיבואו ממערכת אחת לשנייה, בזמן שאני מתחשב באילוצים של כל אחת מהמערכות. וזה כבר אתה יודע, זה להציב אחוזים. איפה אני מפסיד יותר?
בסופו של דבר יש לך איזושהי רשימה, ואתה פשוט אומר מה הפרוז אנד קונס שלי על כל אחד מהאפשרויות, ואתה בוחר, לפי זה אתה תבחר את האפשרות הנכונה.
בדיוק כזה, ואז בסוף אני אשמור את הרשימה הזאת, לאם מישהו יבוא ויתחיל להתחכם ויגיד, אבל למה בחרת את זה? אני אגיד לו, או, טוב ששאלת,
כך רשימה. התקבלת אלה, התקבלת.
יש, התקבלתי לעצמי. לעצמי, איזה כיף, יאללה.
איזה יופי, היה ממש מעניין. דיברנו על כל כך הרבה נושאים, נראה לזה הולך להיות פרק הכי ארוך שהיה לנו אי פעם. ובהזדמנות.
בכיף גדול, אני
אתה לא חפרת, אני הייתי דבוק למסך ולאוזניות, והקשבתי לכל מה שאמרת. יאקי, אתה הקשבת?
זה לא אומר שלא חפרתי, זה אומר שהחפירות שהיו סבבה, אל
תתבלבל. אני פשוט, אני כאילו נהנה מהפודקאסט הזה, פשוט מאוד לשמוע את הסיפורים שכולם,
לגמרי.
את ההסברים של כולם על התחומים שהם עובדים מהם, ואני לומד מזה דברים חדשים כל פעם, וזה מרתק, זה באמת מרתק.
אני פונה למאזינים שלנו, ואני מזמין לגשת ללינקים שהשארנו בתיאור של פרק זה, בין היתר אם אתם רוצים לראות את העבודות של אלי, ולקרוא קצת יותר לעומק על הנושאים שדיברנו במהלך הפרק, אז אתם מוזמנים לגשת ללינקים ולקרוא את זה.
תודה על ההזמנה ולכבוד הוא לי, וכיף גדול ממש להתארח.
תודה.
יאללה, אנשים מדהימים, שיהיה אחלה אחלה של יום לילה.
ביי.
תודה שהזנתם לפודקאסט ההייטק שלנו. שתפו אם אהבתם, ונשתמע בפרקים הבאים. Well,